רדיו אזורי עם סף אקרמן ודניאל מקדאוול.
La tua corta entra in area, alza il pallone, secondo palo, Osimhen, in area, Osimhen!
Dentro il pallone dall'altra parte, va la Juventus, Fagioli! Fagioli!
Lautaro! Con l'esterno, con bellezza, con classe!
Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia leggendaria!
Vedo con i miei occhi.
רדיו אזורי, מה קורה אקרמן?
מה קורה דניאלה?
שמע, תקשיב, יש אווירה של פרק ראשון אי פעם. אני מרגיש כאילו הפודקאסט נולד מחדש ברגע זה. והסיבה היא שחזרנו לאולפן ערוץ הספורט, כי ערד, אחינו היקר, שהגלה אותנו 5 פרקים, לנדוד בין אולפנים, היינו, איפה לא היינו, אקרמן?
היינו במקומות אחרים.
היינו במחוזות הזום, ובתוך הבית שלך, והיינו בתל אביב, אצל קבסה, אצל האנליסטים, שאגב, פרק הצגה. והנה, אחרי מסע, אני מרגיש כמו שחקן שהושאל לחמש שנות ברציפות, ועכשיו חוזר הביתה, טוב וחזק מתמיד, אז רדיו אזורי, חזרנו, מה נשמע? איזה כיף.
האמת שבסדר גמור, אנחנו מקליטים את הפרק ביום רביעי בערב, יום אחרי שנאפולי מודחת מליגת האלופות, רגע לפני שאינטר עולה אל המגרש, ברגעים שמילן באיזו סחרחרה של חקירה, יובנטוס מאבדת נקודות, אבל מילן עלתה למקום שני! אינטר כבר בדרך להבטיח אליפות, וברגע האמת של העונה שלה כרגע, עם עוד משחק בפרופיל גבוה, והתחתית, שמה זה בוערת? אנשים לא מבינים כמה התחתית בליגה האיטלקית בוערת, ואני לא מדבר על סלרניטנה, אלא על הקבוצות מעליה. נדבר על כל הדבר הזה, נתחמם, יהיה לנו כיף, ליגה איטלקית, שימו פסטה, קצת
פרמז'ן.
אבל אם זה פרמז'ן, אז בלי רגוע, נכון? תלוי, אלא אם כן אתם מערבבים.
אלא אם כן אתם אוכלים טוב.
בדיוק.
בדיוק. אז בוא ניכנס לאווירה עם קצת מוזיקה. מה אתה מציע?
יאללה.
מה ארגנת לנו?
הנה זה בא.
יאללה, בוא נשמע.
הרדיו.
הרדיו.
Piazza il cross, Bissek! Bissek! L'Inter è davanti! Con una delle sue azioni fa canestro Jan Bissek! 1-0!
Sponda Llorente! 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 Diego! Diego! Diego!
Diego! תשמע, קודם כל, בונה, תקשיב.
כן.
תקשיב, יש לי הודעה.
נו.
לך, לצופים של, למאזינים שלנו, שאולי יכולים להיות עכשיו גם הצופים שלנו.
אוקיי.
כי כל פרקי רדיו אזורי,
נו,
עולים ליוטיוב.
מה אתה אומר?
זה חידוש, אתה לא מאמין.
זה חדש?
אתה לא מאמין, זה חדש.
חולצה קצת יותר מעניינת, השחורה שלי.
אז זהו, אז אני באתי עם החולצה של רומא.
איך לא אמרת לי את זה לפני?
הייתי בטוח שאתה יודע.
לא? לא מספרים לי כלום בערוץ הזה.
אתה צודק.
אני האחרון שיודע בערוץ.
אתה יודע את מי אפשר להאשים.
רדיו.
בדיוק.
אנחנו מצביעים עליו.
מצביעים עליו. ביוטיוב אפשר לראות אותנו מצביעים על הרדיו.
אז הכל עולה ליוטיוב?
ומאשימים אותו. הכל עולה ליוטיוב.
כל הפודקאסטים של ערוץ הספורט?
אתה לא מאמין.
שיו.
זה משהו מדהים, אקרמן.
מה זה? ואיך מהם מחפשים את זה?
אתה רושם רדיו אזורי? אתה מוצא. יש גם, אתה נכנס פשוט ליוזר של ערוץ הספורט של ישראל ביוטיוב, ויש שם את כל הפודקאסטים.
טוב.
זה מדהים.
פעם בא אני לבוש.
זה באמת יוצא דופן. עכשיו אתה לא לבוש, יש לציין. אז שווה לראות ביוטיוב. טוב, בקיצור,
כן.
בואו נדבר על מה שקרה לנו במחזור הזה, ואנחנו נפתח עם מה שאתה פתחת איתו את דבריך לפני כן, עם נאפולי שמודחת מליגת האלופות, עם הפסד 3-1 לברסלונה, ובעצם מסיימת את דרכה באירופה.
זה נכון, זו הדחה כואבת, אבל בוא נאמר את האמת, ברסה הייתה יותר טובה, משמעותית אפילו מנאפולי. נאפולי לא קבוצה ששווה רבע גמר ליגת האלופות, לא נאפולי של העונה, הפסד ראשון של של פרנצ'סקו קלצונה, שמונה לתפקיד החדש, אבל עכשיו הוא חייב להעיר את הקבוצה שלו ברמה משמעותית, כי הוא רוצה לחזור שוב לאירופה בעונה הבאה, אם אכן הוא יעמוד על הקווים שם, אז נאפולי צריכה להמשיך להיראות טוב, כי גם בליגה עשתה איבדה נקודות, אחת-אחת עם טורינו, עם שער של קוואראצחליה, אין מונדיאל מועדונים עבורם, ונאפולי תחזור למקום שהיא באמת צריכה להתרכז בו, זה בליגה כרגע מקום שביעי.
זו נקודה אבל טובה, זרקת את זה כזה, כדרך אגב, אין מונדיאל מועדונים לנאפולי, זה הרבה מאוד כסף, שנאפולי לא תרוויח.
מונדיאל המועדונים, רק ההגעה אליו, יכולה להכניס באזור ה-50 מיליון יורו למועדון.
זה סכום אדיר.
זה נכון. בכלל, אם אנחנו הולכים פרה-משחק למה שהיה מול ברצלונה, אז דלאורנטיס ממש נכנס לחדר הלבשה של השחקנים שלו, הבעלים של נאפולי, ואמר להם, חבר'ה, אני מחלק 10 מיליון יורו ביניכם, ובוא נאמר שרק הבונוסים שהם קיבלו לאליפות בעונה שעברה היו באזור ה-5-6 מיליון. זאת אומרת, זה בונוסים של 10 מיליון. זה המון המון כסף לשחקנים. לחלק להם אם הם אכן היו מגיעים, אבל הם לא יוכלו לקבל את הדבר הזה. אז נאפולי בעיה, ואתה יודע מה, הנה, פתחנו את דלאורנטיס, זה אולי הסיפור הגדול של נאפולי, לגבי כל העונה הזאת, עם חילופי המאמנים שהוא עשה שם, וגם הפעם, נאפולי קיבלה בגללו כנס מהמנהלת הליגה האיטלקית, כנס של 100,000 יורו, למה? מכיוון שהוא לא נותן לשחקנים ולמאמן להתראיין אחרי משחק ולפני משחק.
למה?
כי הוא כועס על הכיסוי התקשורתי שהוא מקבל מהזכיינית, מדזן ומסקה איטליה, וגם הוא אמר כמה מילים שלא צריכים להגיד. הוא, למשל, לפני שבועיים במסיבת עיתונאים, כשהמאמן שלו בא לדבר, אבל כמובן שהוא לקח את רשות הדיבור דלאורנטיס, וכאילו הוא בא בטענות על הסיקור התקשורתי גם על הדרך הצגה של הליגה האיטלקית. למשל, בליגה האיטלקית יש שוטים כאלה שקבועים, שנמצאים, המצלמה מגיעה לתוך חדר ההלבשה, בזמן שהשחקנים מתארגנים להם. ממש משהו, זה קצת מוקלט, אבל כמה דקות לפני שהם יוצאים לחימום שלהם. עכשיו, דלאורנטיס קצת צודק, הוא אומר, חבר'ה, אתם נכנסים לתוך חדר ההלבשה, שהשחקנים עם סליחה על המילה, עם הביצים שלהם, חלקם עדיין בחוץ, אגב, הוא אמר את המילה ביצים, באופן מלא,
כן.
וזה לא צריך לקרות, זאת אומרת, זה לא, גם ליגת אלופות שנכנסת לחדר ההלבשה, זה שהקבוצות לא נמצאות שם, אלא צנים את הסידור החולצות ואת המכנסיים. אז פה הליגה האיטלקית הלכה על מקום אחר, אז זה כנס של 100,000 יורו, זה המון כסף שנאפולי חטפה, אבל זה לא הכל, כי זה דלאורנטיס. מה הוא עשה ביום לפני המשחק מול ברצלונה?
מה הוא עשה?
בדרך כלל ביום המשחק, לפני יום המשחק, אתה בא ומצלם, אתה יכול לצלם רבע שעה של האימון, ולפעמים גם יש רעיונות על המגרש לזכיין. סקאי איטליה, סקאי ספורט איטליה, הם הזכיין של ליגת האלופות באיטליה, ובאו לראיין את מתאו פוליטאנו. באמצע הרעיון, לייב טיווי, חידור חי, מגיע דלאורנטיס, מושך את פוליטאנו מהרעיון, כי הוא אמר לכם, אני לא אמר של השחקנים להתראיין לכם. גם היה גם עניין שמה שהוא לא הרשה עוד יותר לכתב ספציפית הזה שראיין. יותר מזה, צעקו עליי בסקאי, מה אתה עושה? שידור חי. הוא חזר אל המצלמה ואפילו דחף את הצלם עם המצלמה שלו. עד כדי כך, דלאורנטיס, וגם פה הוא יחטוף כנס כבד מוופה.
כן, זה בוא נגיד לא הפעם הראשונה, לא האחרונה שהאיש הזה מעורב בשערוריות כלשהן. אגב, אנחנו נדבר על זה כמובן בהרחבה במשך, אבל הוא גם מגיב בצורה די בוטה על ההתפטרות של מאוריציו סארי.
נכון.
הוא אמר שהוא פחדן, מי שעוזב הוא פחדן.
בגדול,
הוא,
כן.
כינה אותו. זה לאורנטיס, לטוב ולרע, זו דמות צבעונית שתמיד טוב
לטוב
שיש.
לטוב ולרע, אני אמשיך לאהוב.
יפה מאוד, ביצוע יפה מאוד. אגב, זה הפסד הראשון של קלצונה.
כן, הפסד ראשון.
הפסד ראשון, לא נורא.
לא נורא.
ואפשר להגיד שהוא קצת מייצב את נאפולי, אפשר להגיד את זה בזהירות, למרות שעכשיו היה הפסד לברצלונה, ולמרות שהיה טקו מול טורינו, בסוף, עד לפני שבועיים, הפער מאטלנטה, שבמקום השישי, היה 6 נקודות יותר. הוא צימק.
אני חושב שהניצחון שלו על יובנטוס הוא ניצחון גדול, ניצח 2-1 במרדונה, עשה ניצחון נדר שהגיע אחרי השישייה שהם נתנו לססוולו, שאולי זה פחות מייצג כי ססוולו היא בתחתית, אבל עדיין לתת 6 שערים. ניצחון על יובנטוס זאת אמרה, זאת אמרה שבאמת הצלחת לשנות משהו, הצלחת להביא איזה רוח אחרת לקבוצה הזאת, נאפולי עשתה ניצחון יפה. האחת-אחת עם טורינו קצת הורס לה את המומנטום הזה, וגם הגיע הפסד הזה לברצלונה.
ויש לציין שבמחזור הבא היא אצל אינטר, בסנסירו.
ובמחזור אחרי זה היא אצל אטלנטה, פעמיים. מה עם נרדזור יש לה לפגוש בשני המחזורים הקרובים. זה שני משחקים מאוד מאוד קשים, אבל אם היא רוצה באמת להיות שם באזור הזה של ליגת האלופות, ושוב, אני בכוונה, אני כבר אומר, אני מתייחס כבר במאה הפרקים הבאים לליגת האלופות, כבר גם למקום החמישי, כי ב-96% שהמקום החמישי ישלח בעונה הבאה לליגת האלופות. אז רומא כרגע בפנים, עם 48 נקודות, ו-44 נקודות, רק 4 יש לנאפולי הפער.
זה הולך להיות סיפור שילווה אותנו כל סיום העונה, ובטח בקיץ, ליגת האלופות החדשה.
אני שוב חושב, אני חושב שאנחנו נתקרב לאופן הרשמי שזה יהיה, כי אם אינטר עוברת את אתלטיקו מדריד, רומא, ואם רומא מנצחת עוד פעם בברייטון, זאת אומרת, אוספת עוד נקודות בליגה האירופית, אנחנו לגמרי מתקרבים לרשמית לדבר הזה.
טוב, בוא נדבר על יובה, שהיא כנראה תהיה בליגת האלופות בעונה הבאה,
כן.
ומתחילה לחזור לעוצמתה ולגודלה, אבל בליגה זה קצת מתחיל להתגמגם לה בשבועות האחרונים. ניצחון אחד בחמשת המשחקים האחרונים בליגה, זה על הפנים, והשבוע הזה היה עם 2-2 באטלנטה.
בבית מול אטלנטה.
בבית, כן, מול אטלנטה, סליחה. מה אנחנו אומרים, אקרמן?
אנחנו אומרים שאלגרי אסף 6 נקודות בשבעת המשחקים האחרונים. זה לא טוב.
לא טוב בכלל.
לא טוב, איבד את המקום השני למילן.
שנדבר גם על זה.
ושוב מתחילות הביקורות כמובן עליו, הסיפור של אלגרי אאוט, למרות שראינו גם עידוד כלפיו לא מעט בתקופה האחרונה, ואפילו הקהל של יובנטוס הרים אותו פעם אחר פעם. תראה, ראיתי את המשחק הזה, קודם כל היה משחק בקצב גבוה, היה כיף ברמת כדורגל, אבל יובנטוס לא הצליחה לשמור על היתרון שלה. זאת אומרת, קודם כל, קופ מיינרס עשה את ה-1-0, דקה 35, ואז היה אנדריה קמביאסו, בישול של מקני, ותוך 4 דקות הם עשו את ה-2-1, מיליק עם עוד בישול של מקני, שמבשל פעמיים במשחק הזה, והוא היה פצוע, היה ממש עם כתף גמורה לגמרי.
זאת 9 בישולים, העונה כבר
למקני. הוא אחד המצטיינים.
והוא, זה נתון כאילו הכי הרבה בליגה. יחד עם תאו ועם תאו הרננדס ואוליביה ז'ירו.
כן. אחד הטורים בתקשורת האיטלקית מספר שבאמת בתקופה האחרונה יובנטוס כאילו מראה את הרמה האמיתית של הסגל שלה, שזה. זה ה-2-2 עם אטלנטה, זה לא הרבה יותר לא הרבה יותר מזה. ויובה צריכה לשרוד את התקופה הבאה, אגב, היא כן תהיה במונדיאל המועדונים, והרבה כסף ייכנס לה ב-2025, והיא תהיה בליגת האלופות, אז שזה כך שזה עוד כסף. אני לא באמת חושב שהבעיה של יובנטוס היא רמה כלכלית, אלא היכולת שלה, ועכשיו היא תצטרך לראות מה היא עושה בקיץ. קודם כל, מה היא עושה על הקווים? האם אלגרי נשאר? כן או לא?
כל הזמן אנחנו מעלים את השאלה הזו.
זה,
בסוף
זה,
התשובה
זה,
היא
זה,
כן
זה,
כל
זה,
הזמן.
זה מרחף, כי יש לו פיצויים מאוד גבוהים.
לא, בסוף הוא גם... שמע, אני מרגיש כמו טלפון שעבור פה בקטע הזה, שאנחנו כמובן חוזרים על זה.
נדן, בוא נשים את זה לשולחן. התוצאות... הן טובות.
נכון, זה העניין.
אבל היכולת היא לא.
נכון.
וזה לא מספיק,
כל הזמן זה, אז זה כל הזמן נעל התפר של...
אגב, יש מצב שהוא מביא תואר העונה, או בחצי גמר הגביע נגד לאפסיק.
נכון? נכון?
כן.
נכון. לא, זה הקטע שהמאמנים האלה, מהסוג של אלגרי, שכאילו קצת מוציאים לך את החשק מכדורגל, אבל מצד שני מביאים תוצאות. זה נורא מתעתע, הז'אנר הזה.
תראה, אני זוכר אותו במאמן של מילן, אז כדורגל דווקא היה אחר.
בסדר, אבל ביובה הזו...
נכון.
זה לא שלא היו רגעים טובים של כדורגל ביובה הזו, היו. אבל אתה מסתכל על זה במבט על הקדנציה הזו של אלגרי ביובה, זה לא כדורגל חיובי.
אני מרגיש שלסגל הזה, גם לסגל הזה של יובנטוס, כאילו אפשר יותר. אפשר להוציא ממנו יותר. ובמיוחד מקיאזה, שזה... השחקן שחייבים להוציא ממנו יותר. פה משהו עוצר לי אצל מסימיליאנו אלגרי, רק נאמר שבמשחק הזה ולחוביץ' לא שיחק, הוא אמור חקרה את צהובים, ולא יודע, אלקרה זה היה פצוע. משהו מרגיש בעייתי שם, 2-2, הם התבאסו האוהדים שלהם, כי באמת ליפול מול מילן, ולרדת למקום שלישי, זה לא משהו מבחינתם טוב, וכמות התוצאות הלא טובות של יובנטוס בתקופה האחרונה, היא גם לא טובה, נכון, יש חיסורים, לא מעט, רביו, אבלחוביץ', דשיליו, אלקרז, פאג'ולי שכמובן לא יכול לשחק, ופול פוגבה שבכלל אותו אנחנו לא יודעים מתי אנחנו נראה. לא מעט בעיות ליובנטוס.
סתם כדי לסבר את האוזן.
סבר.
קיאזה העונה 7 שערים, 2 בישולים בכל המסגרות, אבל כל המסגרות זה בסך הכל 2 מסגרות, זה הגביע האיטלקי והליגה האיטלקית, כזכור אינטר, יובה ללא אירופה העונה, בעונה הבאה היא תחזור לסיפור הזה.
וגם זה, בגלל שיש לה שבוע.
זהו בדיוק, זה כאילו סוג של בוסט. זה אמור להיות בוסט ליובה. היא צריכה להיות הרבה יותר טובה בליגה, הרבה יותר יציבה, הרבה יותר רעננה, בוודאי ביחס ליריבות שלה, שהן משתתפות באירופה. אז שבעה שערים, שני בישולים, יש לו... הוא מעורב בשער כל 178 דקות.
קיאזה.
זה לא טוב, כן, קיאזה. זה לא טוב.
אגב, היה לו גם איזה קטן, לוקטלי במערך המשחק, שממש לוקטלי קילל אותו. היה, כי הוא לא קיבל איזה מסירה, היה איזה פיוד קטן ביניהם, שקלטו את זה במצלמות, אבל נרגע בהמשך. תשמע, גם קוסטיץ' לא משחק ביובנטוס, לא נוגע בכדור בכלל, בתקופה האחרונה יושב בחוץ. לא יודע לאן יובה הזאת הולכת. היא תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה. זה מאוד מקווה. לא, לא, הוא לא הולך לאבד את זה, מסימיליאנו. אלגרי, הפער שלו הוא די גדול, אפילו ברמת ה-10 נקודות כרגע על רומא. זה פער גדול, משמעותי מאוד.
לא, כן, זה לא, אין סכנה לליגת האלופות, 10 נקודות, 10 מחזורים, אני לא רואה את זה נסגר. בוא נעבור לאידל...
רגע, שנייה, מילה לאטלנטה, לא מגיע?
סליחה, אני מתנצל.
תתנצל בפני הברגמאסקי.
אני מתנצל לא רק בפני מאזיננו, גם בפני צופנו. נכון. ביוטיוב, סליחה.
אטלנטה גם היא נופלת לאחרונה, מאבדת לא מעט נקודות, 5 משחקים כבר היא לא ניצחה. יש לה 1-1 עם ספורטינג ליסבון מהמשחק הראשון בליגה האירופית, מחר המשחק השני. תוצאה טובה לבוא עם 1-1 הביתה לברגמו.
כן.
חשוב לה מאוד לעבור את הפורטוגלים, להתקדם בתוך המפעל הזה בליגה האירופית. ועוד מישהו שצריך לשים לב אליו, טון קופ מיינרס. דיברנו עליו כמה פעמים במהלך השנה הזו. טון קופ מיינרס הוא חזק מאוד על הכוונת של יובנטוס. אחרי המשחק שהוא נתן צמד במשחק הזה, גם היו כמה דיבורים איתו, עם הסוכן, מהכיוון של יובנטוס. אף אחד לא הכחיש את הדבר הזה. ויכול להיות שהוא עוד יגיע לשם, אבל אטלנטה תעשה עליו הרבה כסף. אם הוא היה שווה באזור 40 מיליון יורו, בקיץ הקודם, 35-40, הפעם זה כבר לכיוון ה-60.
60?
כן.
על קופ מיינר.
על קופ מיינר, כן. זה באזור, באזורים הללו, עוד יכול להגיע.
וואלה, וואלה, יפה. וגם מה עם דקיטלארה, מה קורה שם?
דקיטלארה, הוא דווקא היה לא כל כך טוב במשחק הזה, יחסית, והוא חלף דקה 88. גם דקיטלארה טיפה נעצר, גם הייתה לו איזה חצי פציעה לאחרונה, אבל הוא זה סיפור, לא יש איזשהו מחיר פיקס כבר מול מילן, אז נראה לי שישלמו עליו.
יחזור?
לא יודע.
אני כאילו אומר... מה המחיר, אתה זוכר?
31, אני חושב, 30 מיליון.
כדי לקנות שוב?
לא.
לא.
אטלנטה תשלם 31.
אז הוא יחזור למילן.
שוב, אני חושב שאטלנטה כן תממש את האופציה, 31 מיליון זה לא הרבה.
הם צריכו למכור איזה קופ מיינרס כנראה.
אטלנטה מכרה את הוילון, אני מזכיר את הוילון, בשנה שעברה ב-70. בואו נסתכל ככה, נסתכל על ההרכב שלה, יש את מי למכור אם רוצים.
בואו נדבר.
יש את האמת, החלום הרטוב, בתור מי שרוצה איטלקים גם, סקלוויני, הבלם שלה. תביא אותו.
יאללה, יאללה, אני מביא לך.
לא, הם לא ימכרו.
טוב, בוא נדבר על הקבוצה הטובה באירופה.
המכונה?
אינטר.
בערב זה, כן, בערב זה היא פוגשת את אתלטיקו מדריד במשחק השני. אינטר, אתה קולט שאינטר העונה הפסידה רק שני משחקים, אחד בגביה נגד בולוניה, ועוד אחד, back in September, לססוולו. זהו.
זה כזה אקראי.
זהו.
ססוולו מקום 19, כן?
עוד ססוולו, בדיוק.
ססוולו.
כן.
המפורקת.
נכון.
אבל היה ברארדי אז.
היה ברארדי.
אז זה ססוולו אחרת, זה לא אותה...
במשחק האחרון שלה בליגה היא מנצחת 1-0 מהגול של יאן ביסק.
אני יכול לדבר איתך על הגול הזה?
דבר איתי על הגול.
תקשיב.
דבר איתי על הבלמים שלהם.
זהו. אני ראיתי את הגול. זוכרתי פה בערוץ באותו זמן. ואתה יודע, לכאורה, אתה מסתכל כצופה אובייקטיבי, אתה רואה הרמה, נגיחה, גול. וואלה, ראיתי אלפים כאלה בחיי. הרמה נגיחה גול, מצד שמאל, ימינה גול. ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, מי בישל מי כבש? מי שמבשל זה אלסנדרו בסטוני. מי שכובש זה יאן ביסק. אלסנדרו בסטוני איננו שחקן כנף. יאן ביסק איננו חלוץ. שניהם בלמים.
נכון.
בלם מגביע לבלם. זה לא מגן למגן, שזה כבר, אתה יודע, חגיגה של פרשנים, מגן למגן. זה בלם לבלם, וזה לא מגיע מאיזה ריבאונד לנייח שהקבוצות מבולגנות על הדשא. זה לא מגיע מאיזה התקפה מתפרצת, לא. זה קורה ממשחק מסודר של אינטר, מתבנית התקפית של אינטר, שאשכרה בסופה מגיע מצב שבה אלסנדרו בסטוני במצב הגבהה בצד שמאל, מגביע ליאן ביסק שנכנס לתוך הרחבה, שני בלמים. תקשיב, הוא מטורף אינזאגי. הוא מפוצץ לי את המוח עם הכדורגל שלו. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
אני חושב שאינזאגי מצליח לעשות הרבה דברים, וכל שנה להשתפר ולהשתפר, ויש לו את הסגל הדברים האלה. וכן, אינזאגי הרים את עצמו למקומות הגבוהים ביותר האלה, אבל ההתלהבות היא גדולה ממה שהוא עושה. באמת, ומגיע לו את כל סופר הקרדיט. והוא גם מביא תארים. נכון? יש כאן אליפות בדרך, היה גביה, יש עוד תארים. אבל המאני טיים, זה ליגת האלופות. אינטר הגיע לגמר. היא צריכה להיות שם, שוב, זה עוד דרך ארוכה מאוד. ארוכה. היא עוד יכולה ליפול מול אתלטיקו מדריד, כן? אתלטיקו קבוצה קשוחה, זה כולה יתרון 1-0.
מה זה קשוחה? תקשיב.
נכון.
אתלטיקו היא קבוצת הבית הכי טובה באירופה. באירופה. אין אף קבוצה בטופ 5 ליגות עם יותר ניצחונות בית מאתלטיקו העונה. 13 ניצחונות. אתלטיקו היא אחת משש קבוצות שעדיין לא הפסידה בבית העונה. בסדר, זה... ואלה שהוא לא הפסידו בו, ריאל, ליברפול סיטי, לברקוזן,
סרסי.
מצד שני, יש לומר, להגנתה של אינטר, שהיא אחת מארבע קבוצות, אחת מארבע קבוצות שלא הפסידו בחוץ העונה. ברסה, לברקוזן, פסאז' ואינטר. אז זה מה זה מעניין המשחק הזה? לדעתי, רובכם כבר שומעים את הפרק הזה אחרי המשחק, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, לכן אולי פחות שווה להתעכב על זה. אבל אין ספק שזה משחק, וואו, מטורף.
בוא ניתן עוד איזה מילה גם על יאן זומר, ברמת הליגה לפחות. יאן זומר שומר כבר על שער נקי 17 משחקים, משווה את השיא של אינטר. כן. באמת, באמת שחקן שהוא, אתה יודע, הגיע ב-6 מיליון יורו במקום אוננה. הגיע לביירן אז, אתה יודע, במקומו של נויר שהיה פצוע. הוא בן 35. לדעתי הוא בשיא הקריירה.
הוא בשיא הקריירה.
שיא הקריירה.
שיא הקריירה.
35. באמת מדהים.
שמע, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שחקנים בגילאים, זה משהו די מודרני. זה לא משהו שהיינו רואים בכדורגל פעם.
מודרני כן, אבל יאן זומר היה שוער, אתה יודע, לא הדרג ראשון.
דרג 2.
היום הוא דרג ראשון. פרסט קלאס דרג ראשון.
אפשר להתווכח על זה אגב.
ברור, שוויצרי, יש לו הגנה דירה.
לא, בקטע שהוא בכושר של דרג ראשון.
נכון.
אתה לא תכניס אותו לרשימה הזאת. אם עכשיו אני אגיד לך, בוא תן לי את הטופ 5 בעולם, אתה לא שם אותו.
אני שם אותו היום. בגלל הכושר.
בגלל הכושר.
אבל אני שם אותו היום.
אבל בראייה כללית הוא לא טופ 5 בעולם.
מי טופ 5 בעולם היום?
אליסון. קורטואה.
לא, קודם כל קורטואה חצי, לא ראינו אותו, נאמה.
אני מדבר איתך, לא, עזוב, באופן כללי, קורטואה, אז קורטואה מבחינתי הוא טופ אחד, כן?
אני עולה, בסדר, מבין, אבל העונה הוא לא היה קורטואה, פטפן לונין משחקים במקומו, כן?
אוקיי.
בריאל מדריד, אז כאילו, אין לך הרבה למילה שוות.
מייק מניאן?
מייק מניאן כן, אבל עדיין, יאן זומר מביא, העונה, זומר יותר טוב ממיינן, בי פאר.
העונה.
תראה כמה גולים מיינן סופגת, מה קרה לך? ולא מעט גולים גם באשמתו של מייק מניאן. אחי, הוא טופ, באמת, הוא ענק.
אתה טוען שהוא טופ 5 בעולם?
כרגע,
כרגע כן.
כרגע,
לא, כרגע כן, זה אני איתך.
זה לא טופ 5 היסטורי, עכשיו, בטח.
יאללה, בסדר, הולך איתך.
תודה רבה.
הולך איתך. מה עוד חדשות טובות לאינטר?
נו.
שיחות מתקדמות על הערכת חוזהו של לאוטרו מרטינס.
שמענו את זה, נו, 200 פעם. בסוף יקרה. זה כמו אוסימן כזה.
נכון. אגב, אפרופו אוסימן, הוא הולך כנראה להשתוות אליו בשכר, בתור בחיר המסתכרים בסריה. אינטר מציעה 8, הוא רוצה 10. זה כנראה יסגר על 9 פלוס בונוסים, ואז יגיע לבערך למספרים של החוזה של אוסימן. כרגע הוא מרוויח 6, שאני אומר אגב, 6, 8, 10 מיליון, כמובן, יורו.
ברור.
וזהו, זה נשמע חיובי, גם מרוטה אמר ששני הצדדים מעוניינים.
הוא הקפטן של אינטר, זה לא שהוא הולך לשום מקום.
זה אדיר, זה אדיר שהם הצליחו לשמר אותו ככה.
אני גם חושב שקבוצות לא מכוונות, קבוצות אחרות באירופה, מבינות פתאום את המוניטין של אינטר, שמאוד עלה.
כן.
לא ינסו לדעתי ללכת עליו בכלל, בקיץ, לנסות להציע עליו, כי גם יש מטרות אחרות.
מי צריכה אותו, אגב? איזה, נגיד, לא. צ'לסי כזאת צריכה אותו?
צ'לסי זה יכולה להביא אבל, כל דבר שזז.
נכון, אבל איזה קבוצה באמת לא. צריכה...
הקבוצה שצריכה?
טופ.
פסג'ה. אבל היא הולכת על שמות אחרים. על אוסימן ורפאל לאו, לפי מה שאנחנו קוראים בתקשורת. אלה השמות. Okay. כי אוסימן, לדעתי, כן יעבור מנאפולי. זה הזמן לעשות את הקופה, עכשיו. כי גם כנראה לא יהיה ליגת אלופות בעונה הבאה. אז הוא לא ירצה להישאר. אני לא חושב שהם קראו את כבר הצחליה, אבל אחד מהם ילך. ולדעתי זה יהיה ויקטור אוסימן. זה גם הזמן, זה הכל חם. עכשיו.
כן.
עוד שורה, אתה יודע, העונה הבאה עוד יכול עוד טיפה לרדת, ובמחיר אחר.
לגמרי. טוב, בוא נדבר על יריבת מכבי חיפה.
המכונה?
המכונה פיורנטינה.
אוקיי.
שפוגשת את רומא, פגשה את רומא.
פגשה את רומא 2-2.
ועצרה את רומא.
עצרה את רומא, אבל עדיין, אבל עדיין חטפה גול דקה 90-95. דיאגו יורנטה שם את הגול, שמענו גם את הסאונדאפ מקודם.
לגמרי.
פיורנטינה ממשיכה בחוסר היציבות שלה. תקו, ניצחון, תקו, ניצחון, תקו. ולך תדע מה יקרה מול מכבי חיפה. ביום חמישי מחר, משחק הזה קורה, כשהיא מגיעה ביתרון של 4-3 מהמשחק הראשון. זה כיף היה המשחק הזה, כמה גולים.
וואו.
היה מדהים.
וואו, וואו. עכשיו, מחצית ראשונה, יש להגיד, מכבי חיפה הייתה מצוינת.
אדירה.
מצוינת.
כן.
ומחצית שנייה ראית את הלוז מפיל. את השחקנים של מסאי דגו, שפשוט מפהיל אותם, הם פשוט נפלו על הרצפה.
לא, זה לא עולים לרגל פה, מה אתה מדבר כדורגל ישראלי?
לא, לא, סליחה, סליחה, לא. בוא, הכל בניחוח איטלקי.
הבנתי.
מפיל אותם ושם עליהם קצת פרמז'ן כזה כדי... לא, סתם, אז... אבל פיורנטינה התקשתה. התקשתה מול מכבי חיפה.
מה זה התקשתה? התקשתה מאוד, בוא.
התקשתה מאוד, מאוד.
היא פיקרה פעמיים.
אני חושב שהיא תעבור. את הדבר הזה.
סעד, אתה עוד מכבי חיפה, אתה מנסה לנחס.
לא, לא, היא תעבור, נו, אקרמן.
אני חושב שהיא מן הסתם ניצחה את המשחק הראשון בחוץ, אז היא הפייבורטית, פלוס פלוס.
היו דיווחים שניקו גונזלס לא יהיה קשיר לגומלין, הוא קשיר. היום הודיע איטליאנו.
אז הוא קשיר לגומלין, אבל יש להם חיסרון את מילנקוביץ' שחטף כרטיס צהוב.
נכון, אבל...
יהיה חסר, וכנראה מרטינס
קוארטה. הכל מתאזן, בקיצור.
אבל עשו 2-2 עם רומא, והחטיאו פנדל של ביראגי, ולכן גם כל ענייני בעיטות הפנדלים של פיורנטינה שדיברו עליהם, שהם צריכים להתאמן והתאמנו, כולל המשחק מול מכבי חיפה. אז את פיורנטינה אנחנו כבר מכירים, הסברנו להם הרבה מאוד על הפרק הקודם, אז נעבור לרומא, כי מגיע לה את הבחורה הזאת, רומא במקום החמישי כבר נמצאת, במקום שמוביל לליגת אלופות כנראה בעונה הבאה. אני באמת אומר לך, יש הרבה דברים שדרוסי עשה טוב, הדבר שאני חושב שהוא עשה הכי טוב, זה החילוף בשער, זבילר, שהוא נתן לו לסרבי, עצר עוד פנדל, ואנחנו זוכרים את הקרב פנדלים נגד פיינורד, שהוא היה נהדר, עצר פנדל לבירגי, שהיה יכול לגמור לגמרי את המשחק, וישאיר את רומא בעניינים. כיף לראות אותה.
ממש.
אבל, אבל הדבר שהכי עשה את ההבדל בעניין הזה, ועם איזה חצי הקיצה למוריניו, דניאל דרוסי את המשחק הזה פתח עם 3 בלמים, ורומא שלו הייתה זוועה. כל המחצית הראשונה. 3 בלמים, השיטה של מוריניו.
מעניין.
ובמחצית השנייה, הוא הפך את זה לשני בלמים, למשחק הרבה יותר התקפי, ורומא הייתה נהדרת, שונה לגמרי, אדירה. והוא אמר את זה גם בסוף. השחקנים שלי לא אוהבים את השיטה הזאת, הם לא רוצים לשחק. הוא הסביר גם למה הוא שיחק עם העניין הזה, ענייני עייפות קצת, רצה יותר טיפה אחיזה אחורית, והנה שינה, וזה פשוט עבד, באמת עבד, 2-2, דרוסי ממשיך לא להפסיד, שומר ברצף משחקים כבר לדעתי של 7 משחקים כבר של דרוסי לא להפסיד, מקום חמישי, קרוב לליגת האלופות, ואתה יודע, 3 שנים רומא לא לקחה נקודות בארטמיו פרנקי, והנה, לקחו נקודה אחרי מאז, לא, אפילו יותר, כן, לא, 3 שנים, מאז 2021.
באמת, תענוג לראות את רומא עכשיו, אין לי הרבה מה להוסיף מה שאמרת, באמת, דניאל דרוסי מכניס שם רוח.
צריך לשים לב מה קוראים דיבלה, ביקש להתחלף, הרגיש קצת שהוא עייף, בדקה 73, כנראה גם לא ישחק נגד ברייטון. תשמע, 4-0 באים מהמשחק הראשון, הוא יכול לעשות, להרשות לעצמו לעשות רוטציה די גדולה.
לוקאקו אגב לא מצטרף לקבוצה, למשחק
נכון,
הזה.
נכון, כן. זה חבל, כי אני מבין לגמרי את דרוסי והכל, כן? אבל עוד ניצחון שם, עוד איזה טקו מוסיף עוד נקודות לדירוג, וזה חשוב. לדירוג של כל ההתאחדות כמובן כולה. אבל רומא עושה את העבודה שלהם, עוד ניצחון, באמת משחק נהדר, עוד מעט יש לה את, אמרנו ברייטון, ססוולו, לצ'ה, ואז דרבי.
ומי שעושה את העבודה שלה גם עם עוד ניצחון, זו מילן שעושה 1-0 על אמפולי, וקריסטיאן פוליסיק, אהוב לבך.
מה זה אהוב לבך?
בראש, מה זה? אתה קורא שם.
אתה תשאל את... את הבן שלי, פוליסיק הרי הוא מספר, זהו, מספר 10 שלנו הרי. לא 10, סליחה, 10 זה רפאל לאו. פוליסיק הוא 11. אתה תשאל את אלון אקרמן הקטן. כמה זה? 6 ועוד 5.
נו.
והוא יגיד לך, קריסטיאן פוליסיק.
איזה גבר.
ככה, אנחנו מתים עליו. שער הסירי שלו של קריסטיאן פוליסיק, יש לו גם 7 בישולים מהעונה הזאת, הוא באמת בעונה, ובפורמה נהדרת.
הכי טובה שלו בקריירה.
כן, 1-0 למילן, מנצחת, עולה על יובנטוס, מטפסת למקום השני, יש לה גם את אירופה מחר, את הליגה האירופית, אחרי 4-2 במשחק הראשון מול סלאביה פראג, מושג, לא צריך לזלזל במשחק הזה. סלביה היו טובים מאוד, הביחו את מילן פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם במשחק הזה. מילן תצטרך לשים לב, לא פתאום ליפול לאיזה שעננות ולספוג שני שערים, ועשתה בסיטואציה אחרת לגמרי. אבל למילן, מעבר לכך שאוקפור היה טוב, הפתיע רף אליה, הוא לא שחק במשחק הזה, הוא היה עם צהובים, מילן יש סיפור אחר שמעפיל עליה. החקירה, שנמצאת כרגע בכותרות, כבר יומיים בכותרות, סיפור פרשה מאוד מאוד גדולה, משטרה הכלכלית, הרי יש משטרה כלכלית באיטליה, פשטה על, על, על קזה מילן, על המשרדים של מילן, עם המון מסמכים, טלפונים שהוא חרמו. בגדול, בגדול, אם אני עושה את זה הכי פשוט שיש להבנה, הטענה היא, של התובע, זה שבעצם מילן לא עברה בעלות. הם הודיעו שהם עוברים בעלות לרדברג, אבל לא עברה באמת בעלות בתכלס, אלא עדיין שייכת לאליוט, שמנהלים אותה. מבחינת בעלות, חברה.
איזה מוזר.
מאוד. מאוד מאוד מוזר. זה בכותרת הכללית. אז המון המון מסמכים לקרוא. אגב, גם אליוט, גם רדבירד, הוציאו הודעות שזה פשוט לא נכון. שמי שמנהל, זאת לגמרי רדבירד, הכל שלה, כל החברה שמנהלת את החברה שמנהלת את מילן.
אז יכול להיות שזה סתם בירוקרטיה? סתם טעות בירוקרטית?
יכול להיות. רישום? גם גזידיס, המנכ״ל הקודם, גם פורלני, המנכ״ל של, המנכ״ל הנוכחי, יהיו בחקירות לגבי הדבר הזה. לא יודע לאן זה הולך, לא נתקלתי במקרה כזה, אני חייב לומר.
מוזר.
מאוד מאוד מוזר, כי אין פה, שוב, אם זה באמת נכון, אז יש פה עבירה חמורה, עבירה כלכלית על דיווחים. מאוד מאוד חמורה שיכולה להוביל לכנסות גדולים, על הרחקות למנכ״לים, ואתה יודע, עוד בגדול בגדול עוד יכול לעשות עונש של הורדת נקודות, ואולי באירופה גם כן. אבל פה היו באמת הודעות מאוד מאוד חד משמעיות של שתי החברות הגדולות האלה, שהן מכחישות הדבר הזה, שזה פשוט לא נכון. ואנחנו נצטרך להמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. לא יודע, לא יודע מה להגיד לך, לאן זה הולך. מקווה מאוד שזה לא...
למה זה כל הזמן קורה באיטליה, הדברים האלה?
כי באיטליה חוקרים, מה זאת אומרת? אגב, סליחה, אני בוא נעצור. כמה סעיפים יש מנצ'סטר סיטי עומדת?
לא, בסדר.
לא, פתאום הוא בסדר, כן, סליחה.
נכון, נכון. לא, גם היה עם אברטון, נכון, אתה צודק.
בדיוק, אני צודק, תודה רבה.
אבל יש תחושה, יש איזו תחושה
ש... כי מחפשים, תחפש, תמצא.
אז למה עושים את זה?
מה, לא לחפש?
לא, לא לעשות.
אבל יכול להיות שלא עשו.
פה ספציפית אולי לא עשו.
לא יודע.
אתה גם משוחד קצת, בוא.
אני משוחד מאוד, ברור.
זה נכון.
תראה, גם אומרים, מה עוד אומרים בתוך הדבר הזה? הרי בעצם באה חברה אחרת. אבל הדירקטורים שמנהלים את מילן בבורד לא הוחלפו, זה דירקטורים קודמים. אז כאילו יש משהו מוזר בכל ההתנהלות הזאת של מילן ובחילוף הבעלות שקרה ב-2022.
טוב, נמשיך לעקוב. יפה, נמשיך לעקוב. בכלל,
כמה סעיפים מנצ'סטר סיטי עומדת לי, אתה יודע?
100?
יותר מ-100.
100, 100 פלוס.
יופי, כן. אנחנו עוד מחכים, צריכים למנות את הצוות שם, שתעמוד לדין.
בטח.
100.
זה ייקח זמן.
יש לנו את הזמן, אל תדאג. שיעופו מאירופה.
טוב, בוא...
כמה סעיפים?
לא, משהו כמו 100, משהו כזה, פלוס מינוס. טוב, בוא נדבר על...
גודולה, עוד יהיה שם גם כשהם יקבלו את ההרשאה לדם?
פאפ?
כן.
הפתאום.
הוא יברח בזמן.
הוא יודע. טוב, בוא נדבר על מישהו שכבר ברח מהמועדון שלו, זה מאוריציו סארי, מהאהובי הפוד, שעוזב אותנו. הם עובדים כמו זבובים, כל האהובים. מוריניו הלך, וסארי הלך.
מה נעשה בלעדיו עכשיו?
אין סינקיונרים טובים עכשיו.
מי נלך לעשן בפינת האישון?
אמת.
אבל אני לא מעשן.
אמת, גם אני לא.
נכון.
בסדר, אבל
צריך... מה, עוד הפסד.
מישהו שיעשן בשביל שנינו.
זה נכון.
לאציו מפסידה, לאודינזה, וזה הקש ששובר את גב הגמל, שלושה הפסדים רצופים בליגה, הדחה מליגת האלופות, ומאוריציו סארי אומר, יאללה, ביי.
הסיפור הוא לאו דווקא רק ההפסד הזה, אלא באמת התוצאות האחרונות, אבל מה שקורה בחדר ההלבשה של לאציו. מאוריציו סארי, אחרי המשחק, מגיע לחדר ההלבשה, מסתכל על השחקנים, ובעיקר הוא נתן רצה לבחון אותם. מאוריציו סארי אמר לשחקנים שלו בחדר הלבשה, אני מתכוון לעזוב. אני מתכוון להגיש את ההתפטרות שלי. בחדר הלבשה היה שקט. אף אחד לא ניסה להניע אותו, אף אחד לא היה בהלם מהדבר הזה. ובדרך כלל שדברים כאלה קורים, יש איזו תגובה לפעמים של שחקנים, קואוץ', לא, אל תעשה את זה. או איזו שיחה אחרי זה בצד של השחקנים שניגשים, לומר. אבל זה פשוט לא קרה בלאציו. ומאוריציו סארי עשה את זה. הגיש את ההתפטרות שלו, הוא עוזב, עדיין לאציו שלו בחצי גמר הגביע, נכון, היא רחוקה מליגת האלופות, סתם דווקא מסע נחמד מאוד העונה הזאת עם הגעה לשמינית, עונה שעברה עשתה עונה מטורפת ועונת C, עם מקום שני תחת מאוריציו סארי, אבל כן, הוא עוזב, זה גם ההתערבות קצת של הנשיא, של קלאודיו לוטיטו. לוטיטו אמר, אני רוצה להכניס את כולם לריטריט, למחנה אימונים סגור, בעקבות ההפסד האחרון. סארי לא רצה לעשות את הדבר הזה, והרגיש שקצת מתערבים לו, וזהו, הוא עוזב. אגב, העוזר שלו נשאר, כל הצוות שלו בעצם נשאר. אפילו אמר לו, תשאר.
גובאני מרטוצ'לו.
מרטוצ'לו, כן, מרטוצ'לו, נכון.
אני ראיתי איזה נתון, ואולי אתה יודע להשאיר לי או לא להשאיר לי, אבל ממה שאני מבין, זו הפעם הראשונה, קודם כל, פעם ראשונה שסארי מתפטר בקריירה שלו, שזה די מפתיע.
פעם שנייה, אתה יודע מה הפעם הראשונה?
מתי?
מהבנק.
מה זה מה? יפה.
הבנק שהוא עבד בו.
יפה. ולוטיטו, הנשיא של לאציו, זה פעם ראשונה שמאמן מתפטר תחתיו. הוא בלאציו מ-2004.
נכון.
פעם ראשונה שמתפטר לו מאמן.
כן.
חריג.
כן. חריג. היה לו מאמן שחתם ולא התפטר, עזב, אתה יודע, ביאלסה, זה קצת...
התפוטר.
זה סגנון אחר.
התפוטר.
לא, זה היה, הוא לא הגיע אפילו לאמן, כלום. Mm.
חשוב להגיד, החוזה שלו, של סארי, לעוד שנה, עד 2025, הוא ויתר על השנה הנוספת.
כן.
לאציו בעצם משלמת לו עד סוף השנה, עד 2024. חוזה של 4 מיליון יורו נטו לעונה, אז הוא בעצם יקבל כספים עד סוף העונה, ו... השתחררו אחד מהשני סופית, ואומרים, הוא בעצם, אני מוסיף כאילו מה שאתה אמרת על הסיפור הזה, שסארי עצמו טוען שפשוט יותר מדי שחקנים לא רצו אותו יותר בקבוצה, והוא הרגיש את זה, והוא גם אמר להם בשיחה האחרונה, יותר מדי מכם כבר לא עושים את הדברים שעשיתם בעונה שעברה.
נכון.
אז נכון. בזה זה נגמר. אני חושב, אקרמן,
כן, רגע, שנייה, לפני שאתה חושב, אני חייב מילה על אודינזה, שניצחה אותו 2-1.
דבר.
אודינזה זה היה ניצחון. אודינזה הייתה, עשתה 4 ניצחונות העונה. זה היה ניצחון הרביעי שלה.
ברכות.
כן, ברכות. אתה יודעת מי הקבוצות האחרות שהיא ניצחה?
נו.
קבל את זה. אודינזה ניצחה עכשיו 2-1 את לאציו. העונה הזאת היא ניצחה את יובנטוס, את בולוניה ואת מילן.
גדול.
הורסת הגדולות,
נקרא לזה. כותלת הגדולות.
לא כותלת, הורסת הגדולות. פשוט ככה, זה הניצחונות של...
יפה.
של אודינזה, כן.
זה בעצם 12 נקודות שלה.
אבל...
שמתוך 27 שיש לה עונה.
נכון.
יפה.
תראה, ללאציו, אם אנחנו שנייה חוזרים אליה, יש בעיה. קודם כל, השוער שלה פרובדל עם פציעה. הוא התחלף בדקה 99 במשחק הזה.
וואו.
כן, כי הוא הפציעה, יש לו פציעה בקרסול, שממש מעצבנת אותו כבר תקופה. אבל פה כבר די קשה לו לדרוך על הרגל, לא בטוח שהוא ישחק במשחקים הקרובים, נראה לאן זה הולך, ונראה עכשיו מי יחליף אותו, האם באמת זה יהיה העוזר שלו עד סוף העונה, יש את השם של איגור טודור, שנמצא חזק על הכוונת, ועוד שם שעולה ואמר, שברגע שמתקשרים אליו הוא כבר על המטוס, מירוסלב קלוזה.
קלוזה?
כן, יש לו תעודת מאמן. הוא היה עוזר בביירן לאחרונה, אבל יש לו כבר תעודה.
טוב, בוא נרוץ על שאר המשחקים, אתה אומר?
רגע, הנה זה בא.
אתה מוכן? אתה מוכן? אתה מוכן? אנחנו יוצאים לדרך עם לצ'ה ורונה.
עצור, עצור.
1-0 ורונה.
עצור, אימא, איזה בלגן היה שם.
מה היה? אוי, נכון.
מה זה, מטורף.
מה, אתה לא נורמלי מהלך שם.
מה זה, רוברטו דוורסה, המאמן של לצ'ה, בסיום המשחק.
נתן לו רסיה.
נתן, נגח, כן, בתומאס אנרי.
לא, הוא לא נורמלי.
בשחקן של ורונה. ורונה ניצחה 1-0, קרב תחתית רותח, אמרנו, תחתית היא משוגעת. והמאמן נוגח בשחקן, כמובן שמיד אחרי זה, פחות מיממה אחרי זה, מפטרים אותו, מעיפים אותו החוצה, לוקה גוטי כבר ממונה במקומו.
ומתחילים לדבר, הייתי בתקשורת האיטלקית, שקצת ניסו, לא יודע אם זה כתבים איתם, לצ'ה, אבל ניסו לעשות לו מין רצח אופי. לא, רצח אופי, לפחות בגזטה זה היה ככה. עשו לו איזשהו רצח אופי כזה שאומרים שיש לו בעיות פסיכולוגיות, ושהוא אימפולסיבי, ושזה לא מפתיע שזה מה שקרה, וזה בעצם היה מתכון להרס עצמי כזה. כאילו התחילו להרוס לו את הקבוצה הבאה.
לגמרי.
אז סיפור.
סיפור, כן. השוער של ורונה, המון המון קרדיט, מונטיפו היה פשוט נהדר. פולורונצ'ו שכבש... נתן מספרת אדירה לפני כמה מחזורים, אתה זוכר, שעה רביעי שלו. העונה, זה מה שעושה את ההבדל בין שתי הקבוצות, אבל באמת היה בלגן אחר. אגב, גם אנרי ראה כרטיס אדום, השחקן של ורונה.
עלה דקה 86, הוא עולה מהספסל, דקה 92 צהוב, דקה 97 אדום.
נכון.
יפה. אדום, אגב, נראה לי אחרי המשחק.
כן, בטח. סיום המשחק, כן. אחרי הסיום, בגלל מה העניין הזה.
כן, כן. גנו המונזה.
עצור,
3-2, מונזה.
עצור.
כן.
שמע. איזה כיף היה המשחק הזה, היה 3-2, באמת, שתי קבוצות גם שמסיכולות הרי די לנוח מבחינת הטבלה ולשחק חופשי, מונזה עלתה ל-2-0, גנו חזרה ל-2-2, ואז הבן של המלך נתן את הגול, דניאלה מלדיני, עם השער ניצחון שלו למונזה, גודמונסון כבש את השער העשירי שלו, העונה האיסלנדי, אבל כל זה היה בצל של הגול של דני מוטה הפורטוגלי. עכשיו זה הזמן.
עצרו.
איפה שאתם,
עצרו.
סטופ בספוטיפיי, לכו לראות את הגול של דני מוטה, ותחזרו, אנחנו מחכים. ראיתם, אה?
יפה, אהבתם.
אהבתם. זה גול אדיר. וואו, דני מוטה.
יוצא מן הכלל.
נכון. אגב, אתה יודע שדני מוטה, פורטוגלי בכלל, נולד בלוקסמבורג.
יפה, גם מתחרז עם ז'וטה, שגם פורטוגלי. תקשיב, אגב, אפרופו, גודמונסון. הזכרנו אותו, אגב, איך מצפנדל במשחק הזה. הכותרות, יש כותרות מאוד שליליות סביבו, לקראת המשחק נגד ישראל. אמור לפגוש את ישראל יחד עם איסלנד. יש עליו תלונות על הטרדות ועניינים וזה. ועכשיו, אם המתלוננת תערער משהו כזה על ההחלטה, יש איזשהו סיפור שעכשיו היא צריכה להחליט אם היא מערערת.
אז הוא לא מזומן.
אם היא מערערת, הוא לא מזומן למשחק הזה, וזה קריטי לישראל.
נכון, ולאיסלנד.
למי אכפת מאיסלנד? קריטי לישראל. אז אנחנו, גברת, אנחנו איתך.
תערערי.
לערער, הוא לא היה בסדר, לערער. אנחנו ממשיכים עם קליארי סלרניטנה, 4-2.
עצור, שון וייסמן פתח בהרכב, אבל כנראה הוא מדרדת ליגה. בואו נודה על האמת.
בואו נסיים את הסיפור הזה כבר עכשיו.
כן, עוד שואה, היה נוראי במשחק הזה, אלוהים, כמה גולים בעקבותיו, ולא בטעויות שלו, וגם פדריקו פציו, מה זה? זה פשוט היה...
זה טוב למונדיאלים, אקרמן, זה לא שוער ליגה.
זה נכון. שון וייסמן שיחק 65 דקות, אגב, לא הבנתי למה המאמן שלו הוציא אותו, כי כשהוא היה למגרש, סלרניטנה חזרה וכבשה שני שערים. לא כך הבנתי למה הוציא אותו, וזה כבר 11 נקודות פער כדי להישאר בליגה, כשנשארו 11 מחזורים, זה די בלתי אפשרי.
סלרניטנה
תהיה. כן, 10 מחזורים, סלרניטנה כבר תהיה בסריה B. פעם אחרונה שהם ניצחו זה היה בסוף דצמבר. היא ספגה 58 שערים, זה שני שערים למשחק, ואפילו לא מבקיעה גול למשחק ברמת הממוצע. יש לה עוד ניסיונות מול לצ'ה וססוולו שהיא צריכה עוד לפגוש בהמשך, אבל צער לי, זה לא יקרה. יש שחקן אבל בקלר ששווה לשים לב אליו. הוא מושאל מנפולי, בן 23, ג'אן לוקה גטאנו, כבר 3 שערים ב6 המשחקים האחרונים, וזה המשחקים שהוא הגיע לקליארי, כי הוא מושאל מנפולי, הוא הגיע בחודש ינואר האחרון. הוא אומנם נפצע במחצית ויצא, אבל שווה לשים עין עליו. ומה שווה לשים עין עליו?
אנחנו ממשיכים עם ססוולו פרוזינונה,
1-0. עצור!
כן.
עצור. אולי הניצחון הזה עוד יציל אותם.
יש מצב.
העונה את פרוזינונה, את ססוולו.
שמע.
מה זה? בלרדיני קצת עשה שינוי אחרי שדיוניזי פוטר. אומנם הפסיד את המשחק הראשון שלו, וססוולו עוצרת רצף של 4 הפסדים רצופים. מנצחת לראשונה מזה 9 משחקים. פרוזינונה דחתיה פנדל של קאיו ז'ורשה, המושאל מיובנטוס. ושתי הקבוצות נמצאות מתחת לקו האדום, אבל אולי זה עוד יעזור, אני חושב שססוולו תרד ליגה בסופו של דבר.
אנחנו ממשיכים עם המשחקים של המחזור הבא, המחזור ה-29, ואז אנחנו נעבור לשאלות שלכם, מאזיננו,
ושאלתם,
יש.
שאלת הדירות.
אנחנו ביקשנו, אתם שאלתם, אז תכף נגיע לזה.
זה רק מציוץ בטוויטר, אני מבין.
זה מדהים הדבר הזה. טוב, אני מתחיל משחקי המחזור ה-29, זה מתחיל ב-15 במרס, יום שישי, אמפולי נגד בולוניה.
משחק מעניין. בוא נראה איך בולוניה ככה מתאוששת לך הפסד.
מונזה נגד קליארי.
קליארי יותר חשוב לה. מונזה אמרנו רגועה וכיף לה.
אודינזה טורינו.
נקסט.
סלרניטנה לצ'ה.
דרבי דרומי. דרבי דרום יפה. דרבי דרום מאוד מאוד כיף.
פרוזינונה נגד לציו. ללא סארי.
ללא סארי, אבל אולי תסור לדרכים יותר טובות.
יובה נגד גנוע.
מעניין מאוד.
למה?
למה? כי גנוע היא קבוצה כיפית, היא קבוצת אמצע טבלה, ואלברטו ג'ילרדינו, המאמן שלה, מראה שיש פוטנציאל, יש משהו טוב בתוך הקבוצה הזאת, היא כיפית. נכון, היא שני הפסדים רצופים, למונזה וגם לאינטר לפני זה, אבל כאילו כיף לראות אותה. דיברת על גודמונסון, אני נתתי עוד כמה שמות שיש שם, ויטיניה, זה אחלה חיזוק שהגיע לשם, מתאו רטגי, אני אוהב לראות את גנוע, המשחקים שלה תמיד עם גולים.
ורונה נגד מילאן.
סופר משחק, סופר. הכי חשוב בעונה.
אין ספק.
חייבים לנצח.
בי פאר, בי
פאר. מילאן, חייבים לנצח.
ורונה ללא אנרי.
למה אתם עושים לי אבל משחק בשעה 4? זה השעה שאני מוצא את הילדים. עובד.
מה זה ב-17? איזה יום זה 17?
ראשון, מה יכול להיות? קל אני מוציא את הילדים.
שעת קועה.
יודע מה עשיתי פעם קודמת בשביל שאני אוכל קצת לראות את המשחק?
מה?
לקחתי את הבן שלי להסתפר.
ואז ראית בטלפון.
אז ראיתי בטלפון, תוך כדי. שוב, התספורת הייתה 20 דקות, כמובן שהייתי איתו והכל, אבל הם צריכים את כל הדבר הזה להזיז כמו שצריך. אבל הצלחתי לראות לפחות.
רומא נגד ססוולו.
אחלה משחק לרומא, לדרוסי, כדי לחזור ולנצח.
אטלנטה פיורנטינה.
זה מעניין.
זה מעניין.
אטלנטה פיורנטינה מעניין.
שתי הקבוצות... אני חושב שקרה כבר איזה ארבע פעמים העונה, בתחושה שלי.
יש משהו בזה, נכון. אטלנטה, אמרנו, קצת איבדה גובה טיפה, צריכה לרוצה לחזור לנצח. פיורנטינה נראה חיתי אחרי מכבי חיפה, אולי תודח, אולי תדיח.
והמשחק המרכזי, אינטר נגד נאפולי.
מרכזי מאוד, גם אינטר אחרי אירופה, נאפולי אחרי ההדחה. נאפולי ניצחה את יובנטוס, אבל זה לא אומר כלום כמו שיש לה את אינטר מולה.
טוב,
בוא נגיד את האמת, זה משחק שהוא יותר חשוב לנאפולי משהו לאינטר. אינטר בפער כל כך גדול כבר.
נכון. טוב, בואו נראה, בואו נעבור לשאלות שלכם, ידידינו, מאזיננו, ומעכשיו גם צופינו ביוטיוב.
כן.
כל הכבוד לארד שקידם את הסיפור הזה. אנחנו כמובן לא נצליח לעבור על כל השאלות, אבל מה שמתאים, מה שטוב, אז בואו נראה. איליה מילן רבינוביץ'.
אה, שרוף מילן.
שרוף. לא, אני חושב שהוא שרוף אינטר, לא? סם. האם לדעתכם פוליסיק הפך השחקן החשוב ביותר בהתקפה של מילן?
החשוב ביותר זה כאילו לאו, כביכול. אבל פוליסיק הוא בהחלט הפך להיות מוציא לפועל בשחקן שהולכים אליו לא מעט כדורים. להכי חשוב, אני לא יודע, אגב, אני גם לא יודע באמת אם יש דבר כזה הכי חשוב. כי כל שחקן במשולש הקדמי הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
אני שאלתך את זה הפוך, את מי הכי כואב לך להוציא?
מעניין. לאחרונה זה, שוב, לאו כמובן שהוא הכי בולט, למרות שמילה נסתדרה גם בלעדיו במשחק הזה. הכי כואב להוציא? אני חושב שג'ירו משום מה.
אני אוהב את התשובה שלך. דורון שואל, הוא אומר, בוקר טוב אלופים.
אהלן.
עכשיו ערב, אנחנו, אבל בזה, כאילו, אתה שאלת בבוקר.
מתי שהוא יהיה בוקר?
נכון, זה גם, מחר יהיה בוקר. פודקאסט מספר אחד, כל הכבוד דורון, תודה רבה דורון. מה לדעתכם השינוי העיקרי שדרוסי הביא לרומא, שהפך את הקבוצה ב-180 מעלות מהקבוצה של מוריניו?
העיף את מוריניו. זה כנראה השינוי. תראה, השינוי הכי גדול?
זה המערך.
זה המערך, אבל זה לא רק זה. זה גם הדיבור לשחקנים. אמרנו את זה כמה פעמים, מוריניו היה יורד עליהם, רודה בהם, תקשורתית, לא, יורד עליהם. שחקנים לא תמיד אוהבים את זה. יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה שזה עובד לתקופה, ויש כאלה שפשוט נמאס להם הדבר הזה. וזה היה הסיפור עם מוריניו. נמאס היה להם, והם עכשיו הרבה יותר משוחררים. ודרוסי הוא באמת 180 מעלות ממוריניו.
טוב, מתנאל, אומר, כבר חשבתי לכתוב לכם מה עם הפרק מרוב הלחץ, שכבר יצא פרק של הפוד האהוב עליי.
איזה מתנאל כפר. דירקת חמישה כוכבים, אני מקווה, כן?
בטח. זה לא מתנאל, זה מתנה מהאל.
דנינו.
זה אותו דבר בגדול. טוב, אז הוא שואל, מי השחקן שבלעדיו אינטר היא לא אינטר?
וואו.
שאלה יפהפייה.
וואו.
ואנחנו צריכים לחשוב על זה רגע.
לא יודע להגיד לך. יש לי שניים בראש.
אני יש לי אחד.
ברלה?
לא. הקן.
הקן?
הקן.
אני לא חושב בקן.
אתה לא חושב?
לא, אני אומר שהוא מאוד מאוד אפקטיבי
הקן,
והכל.
הקן.
אבל יש לי שניים. ברלה, והשני זה בסטוני.
בסטוני זה השני שלי.
אני לא הולך על הקן, גם כי אני לא סובל אותו, אבל הוא באמת שחקן ענק, הוא בעונה מטורפת,
הוא
כן? גם,
הוא עבר שינוי תפקוד.
לא, הוא המציא את עצמו מחדש, הוא ענק, 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 באמת, עזוב.
ענק שלנו.
אבל אני עדיין חושב שברלה... ברלה זה לא מספרית מה הוא מביא, זה הדברים האחרים, ובסטוני.
בסטוני עצום.
בסטוני עצום. אתה יודע מה? יש עוד אחד. היא כן יכולה בלעדיו, היא גם הוכיחה שהיא יכולה בלעדיו. זה פדריקו דימרקו.
אני...
אבל יש משהו בו שהוא, כשהוא נמצא, זה...
בשחקן אהוב עליי באינטר. אבל היא יכולה בלעדיו.
אם אני הייתי צריך להתחבר לשחקן באינטר, זה היה לפדריקו דימרקו.
אני איתך, אהוב עליי. אבל שוב, היא יכולה בלעדיו. הוא לא בלתי חליף.
נכון.
הוא פשוט אדיר.
ובעצם זה שאנחנו מקיימים את הדיון הזה, זה כנראה הגדולה של אינטר. שכנראה לכל אחד באמת יש איזשהו מחליף שם. ומחליף טוב.
לגמרי. יש להם מעל הכל מאמן מצוין. אופק דה פנדה.
אופק.
אופק דה פנדה, יפה מאוד. אז המכונה נוטוריוס אופק.
נוטוריוס.
אז הוא אומר, כל כך נהנה מהפוד שלכם, מעביר לי את המשמרת בכיף. שמחים. וגאים להעביר לך את המשמרת בכיף. אז הוא שואל, שאלה מאוד אקראית, מה עם אלברטו ג'ילרדינו? עלה לי פתאום בראש, אם כבר המשחק של מחר נגד מכבי חיפה. מה קורה איתו היום?
אז זהו מאמן של גנוע, אמרנו את זה, הזכרנו, ועושה עבודה נהדרת, ובוא נגיד, אני מקווה מאוד בשבילו שישאר עוד עונה שם, וימשיך להתפתח כמאמן, אלברטו ג'ילרדינו אחלה של מאמן.
אם תהית גם אימן את סיינה, עוד לפני כן, עלה
לא, היה בעוד קבוצות.
כן, כן, כן. לא, גם היה בנוער של גנוע, ומשם נכון. התקדם לזה.
אגב, בנוער,
שחקן של... מרגש מאוד.
בנוער של גנוע יש שחקן ישראלי שמשחק שם, ממוצא צרפתי במקור, אבל שחקן ישראלי לגמרי, לגמרי שלנו, עברית, והכל, צ'אד טייב קוראים לו.
צ'אד טייב?
כן, כן, טייב. טייב, ישראלי לגמרי, כן? פשוט מוצא צרפתי במקור.
מעניין.
ושווה לעקוב אחריו, הוא באמת מצליח להוכיח שם יכולת טובה מאוד. מתישהו, אולי עונה הבאה, הוא יקבל לדעתי צ'אנס בוגרים.
יעקב שואל, אומר, קודם כל, אין עליכם יאלופים, תודה יעקב. הוא שואל, האם השנה, לדעתכם, אינטר יכולה לנצח את סיטי בגמר? קודם כל, זו, בוא נצא את הגמר במשוואה, אם יכולה לנצח את סיטי. אני חושב שגם בשנה שעברה יכולה לנצח את סיטי, פשוט היה יותר קשה.
אם רומולו לוקאקו לא היה השוער של סיטי, נכון. זה יכול להיות שהיינו מדברים אחרת.
אני חושב שהפערים הצטמצמו, אם תיקח אותם בקרב של אחד על אחד, סיטי עדיין פייבוריטית, זה עדיין, הייתי אומר, כן. 65-35 כזה, אבל לגמרי יכולה, לגמרי, לגמרי. נכון. אדירה.
אני איתך.
נראה לי שזהו, יש עוד שאלות, אבל על הרוב כבר ענינו, יש כאילו לא מעט, אבל בסדר. אחלה. חבר'ה, תודה.
תודה לכם.
לאלופים. אקרמן, תודה לך.
תודה רבה לך, דניאל עמק דווינצ'י.
ארד.
איזה כיף להיות פה עם הרדיו.
איך הוא מכניס את המוד... קשוב, הוא קשוב.
הוא אדיר.
ארד הוא קשוב. ארד, תודה רבה לך. אנחנו חזרנו לאולפן, אנחנו...
לא מבטיחים שנהיה פה גם בשבוע הבא באולפן.
לא, ממש לא.
אבל אנחנו כן ננסה לעשות פה.
הנושא המתמיד יהיה פה. אל תדאג.
כן?
הוא יהיה.
גם יורוזון בסקטבול, איך נקרא פוד שלהם?
מה, לא.
סטרץ' פוד?
יורוסטפ פוד. הפודקאסט נפלא, יש לציין.
וגם כמובן עולים לרגל, חברים
הטובים. בטח. ארד זה הפייבוריטים שלו.
זה נכון.
איך הוא אוהב אותם.
פעם אותך מראינו.
חולה עליהם. בסדר, אנחנו נחזור ליום אחד למעמדנו. אקרמן.
תודה רבה.
יאללה, ביי. תודה רבה.